שעה טובה, מתחילים זמן חדש. שבוע שעבר, ברוך השם, היה יום העצמאות. אז במסגרת הזאת, השיעור הראשון בזמן הזה. אני רוצה לעסוק בשיעורים הקרובים בנושא החינוך. חינוך הוא נושא כמובן מאוד חשוב. יש כאלה ששומעים חינוך, אומרים, טוב, אני לא מורה. אני לא מורה, אז השיעורים לחינוך מיועדים למורים. טוב, כמובן יש מורים ויש הורים. על פי ההלכה, החובה של החינוך של ילד, גם שהוא מבוגר, לא רק של ילד עד גיל, נניח, 13, אלא גם של נער, וגם של ילד, בן, בת, מבוגרים, החינוך מוטל קודם כל על ההורים, לא על המורים. המורים יכולים להיות שליחים של ההורים. כלומר, ההורה אומר, תשמע, אני לא כזה מומחה, אני אלך לעבוד, אני אשלם לך, או המדינה משלמת לך, אתה תהיה השליח שלי לחנך את הבן שלי. כך על פי ההלכה, ממילא, ההורה צריך להיות בעניינים, צריך להיות מורה, צריך להבין מה קורה. אבל טוב, יש כאן מן הסתם תלמידים שהם לא מורים, ואפילו עדיין לא הורים. אז מה הם יעשו בשיעור בחינוך? לכן כתבתי בכותרת של השיעור שזה חינוך לילדים ולמבוגרים. ומה פירוש חינוך? אנחנו נראה עוד מעט את ההגדרה של הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, מה זה חינוך? אבל צריך להבין, באופן בסיסי, חינוך הוא דבר שאדם מחנך את עצמו. לא מישהו אחר. לא שאני מחנך אחר ומישהו אחר מחנך אותי. זה רק אפיק מסוים של החינוך. הדבר הבסיסי ביותר הוא כשמישהו מחנך את עצמו. מה זאת אומרת? בואו נראה כאן את ההגדרה של הרב צבי יהודה לגבי חינוך, נבין יותר את העניין. אני רק אעיר שגם לגבי חינוך ילדים, אם האדם לא חינך את עצמו, קשה לו מאוד לחנך את הילדים שלו. אז צריך את החינוך, גם למי שעדיין לא נשוי, עדיין אין לו ילדים, הוא צריך קודם כל ללמוד איך לחנך את עצמו, כדי שבעזרת השם, בעוד כמה זמן יהיו לו ילדים, הוא יתחיל לחנך אותם, הוא ידע מה לחנך אותם. אני הבאתי לכם בדף חלק ממאמר של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שזה המאמר הראשון שהוא הדפיס. נכון שהוא כתב עוד דברים קודם, אבל זה המאמר הראשון, הספר הראשון שלו, הספר לנתיבות ישראל חלק א', מאמר הזה נתפס עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, שהוא היה יחסית צעיר, בין 23 כשהמאמר הזה נתפס, 22, 23, והמאמר נקרא התרבות הישראלית. אנחנו מכירים גם היום מושג של תרבות. תרבות, יש תרבות של שירים, של ספרים, של אולי אפילו ספורט, כן? יש משרד במדינת ישראל שמופקד על התרבות. אבל באמת, תרבות זה מושג מאוד רחב. הרצי יודה בא להגדיר כאן מהי תרבות, ומתוך זה אנחנו נכיר גם את ההגדרה שלו, מהו חינוך. הוא מתחיל כאן, כי מהו מובנה האמיתי של הקולטורה? קולטורה בלעז, או בתרגומה המדויק בלשון ישראל, התרבות. אז באותו זמן דנו הרבה, השתמשו הרבה במילים, במילה הלועזית. המובן המילתי היסודי של קולטורה בלטינית ותרבות ביהודית, הלא הוא חינוך. מעניין. נכון שיש משרד שעוסק, פעם היה משרד אחד, חינוך ותרבות, אבל היום הדברים נחשבים בכלל כמונצגים שונים. מדברים על תרבות, אז מדברים על משהו שבן אדם עושה כי מתחשק לו, דואגים לו לאיזה מופע, דואגים לו לאיזה בידון, איזשהו משהו מעניין, חד פעמי בדרך כלל. חינוך, טוב, אתה חייב ללכת לבית ספר. אתה רוצה ללמוד מקצוע. זה עוד מסגרת, נוקשה הרבה יותר, מחייבת הרבה יותר. אבל לא, רב ציודה מתייחס כאן ליסוד של העניין, וזה יהיה לנו מאוד חשוב. הוא אומר, המובן המילתי, כלומר הלשוני, היסודי, של תרבות, נשאר כאן במילה בעברית, הלא חינוך, ומהו חינוך? גידול ופיתוח. וכן גם המובן הענייני. תרבות הוא מלשון להרבות. כלומר, אתה לוקח צמח, אתה שותל אותו, ואתה רוצה שהוא יגדל יפה, שהוא יצמח יפה. אז אתה דואג לתרבותו של הצמח. אתה דואג לגידולו, אתה דואג לפיתוחו. יפה. אבל הבן אדם הוא לא צמח. כן? אי אפשר לשפוך עליו מים ולהגיד לו שיצמח. גם אם אנחנו נאכיל אותו, זה לא בדיוק חינוך. זה דבר חשוב מאוד להאכיל, אבל זה לא החינוך שלו. אז מה הכוונה? החינוך של האיש הפרטי, אני ממשיך בפנים, יש כאן הגדרה. החינוך של האיש הפרטי הלא הוא ההוצאה מכוח לפועל, מהעלם לגילוי, את הכוחות והכישרונות הנמצאים בנפש הילד בטבעה, או הראויים לפי טבעה להתקבל בה ביותר מתוך ההשפעות החינוכיות השונות. הגדרה מאוד יפה. מה פירוש הדבר לגדל? אתה לוקח צמח. יבוא בן אדם ויגיד, הנה, הצמח הזה הוא נמוך. אני רוצה שהוא יהיה גבוה. יבוא גנן מומחה ויגיד לו, אתה רוצה שהצמח יהיה גבוה? והצמח הזה מטבעו הוא נמוך. אתה תנסה לעשות אותו גבוה, יכול להיות שתהרוג אותו. כן, תגביע את הענפים שלו והוא יישבע תחת המשקל. הוא מיועד להיות נמוך. אלא מה, אבל אני רוצה שהצמח יגדל יפה. בסדר, יפה בצמח הזה פירוש הדבר שהוא מתפתח נמוך, אבל מסביב בצורה יפה, הוא יהיה צפוף יותר, העלים שלו יגדלו יפה, אחר כך אולי יהיו לו פרחים, כמובן תלוי כל צמח לפי עניינו, פרחים, פירות, כל דבר לפי מה שהוא גדל. אל תנסה לעשות אותו גבוה, כי זה לא הוא. מובן, נכון? אז איך אני אגדל אותו יפה, כדי שהוא יצמח בצורה טובה? אני צריך לדעת מה הוא צריך. יש צמח שצריך הרבה שמש, ויש צמח שהרבה שמש הורס אותו. יש צמח שצריך המון מים, ויש צמח שאומרים, שמע, תן לו קצת מים, פעם בשבוע, אל תיתן לו יותר מכוס. חצי כוס, משהו, צריך לתת לו לפי מה שמתאים לו. לכן, כותב הרב צבי יהודה, ככה זה גם בחינוך. כשאנחנו מחנכים בן אדם, מה הכוונה? הכוונה היא שהאדם הזה יתפתח לפי מה שהוא באמת. איך אנחנו יודעים מה הוא באמת? נראה עוד מעט. אבל קודם כל לדעת את נקודת המפתח הזאת, אנחנו צריכים לחנך אותו לפי מה שהוא. וזה אחד הדברים הקשים ביותר בחינוך. כיוון שכל הורה שיש לו ניסיון כבר גידל כמה ילדים עד לגיל מבוגר, יודע שילד אחד לא דומה לשני. ומה שאתה ממנה, מה שאתה צריך לעשות כדי לחנך ילד אחד, לא דומה למה שאתה צריך לעשות לחנך ילד שני. ויכול להיות שבאותה משפחה ישלחו ילד אחד לבית ספר א', ילד שני לבית ספר ב', וילד שלישי לבית ספר ג', כי הם לא יכולים ללמוד באותו מקום, זה לא מתאים להם. וגם בהתנהגות המעשית בבית, יכול להיות שזה צריך התנהגות אחת וזה צריך התנהגות אחרת. החינוך יש בו צד מאוד מאוד אישי, שצריך להיות גמיש. בשביל זה צריך להשקיע הרבה מאוד עבודה. זה לא, טוב, בסדר, ישבתי, למדתי תורה, אני קיבלתי, קראתי ספר שלם על חינוך של אחד מגדולי הרבנים, עכשיו, הנה, אני רק צריך ליישם את הכל על הילד. אני זוכר, ברוך השם, שהילדים שלי היו קטנים, הייתה תקופה שפעם בחודש, פעם בחודשיים, הייתי הולך להתייעץ. למה? כל פעם היה, הייתה בעיה חדשה, כל פעם היה עולה משהו חדש, זה לא ככה כל שגרה, ממנוחות, אנחנו יודעים מה לעשות. כל פעם שאלה חדשה, כל פעם התלבטות חדשה. מה עושים? הילד פעם היה מגיב כך, עכשיו הוא מגיב אחר. עד עכשיו הוא הסתדר, עכשיו הוא לא מסתדר. מה עושים? מה הבעיה? איך זה קורה? איך מגיבים? צריך עבודה. אז זה כלל שהוא מאוד חשוב, מאוד יסודי, וכל המטרה, אם כן, של החינוך, כותב הרצי יהודה, להוציא אל הפועל. כלומר, יש בתוך האדם כוחות גנוזים, נמצאים בנפש הילד בטבעה, או כוחות שעדיין לא נמצאים בנפש הילד, אלא הם ראויים לפי טבעה להתקבל בה ביותר. כלומר, להתקבל בה בצורה הטובה ביותר. לא לחשוב שכל בן אדם נולד עם כל מה שהוא צריך. זו טעות. בן אדם נולד עם יכולות, עם אפשרויות, שאפשרויות האלה הן משני סוגים. יש יכולות שקיימות בו, אבל הוא חייב לפתח אותן, ואם הוא לא יפתח אותן, לא יהיה לו. ויש יכולות לימודיות. האדם הזה יש לו יכולת לקבל דבר שאחרים ילמדו אותו. אין בו את זה עדיין. כותב הרב קוק זכר צדיק לברכה בסידור, בעולת ראייה, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי, ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו. כותב הרב קוק, יש פה שני דברים. דובר אמת בלבבו, אנחנו מבינים היטב. מה שבלב שלי, אני צריך להיות אמיתי. לא, זה היום ביטוי מאוד מקובל, מאוד יפה, מאוד מובן. אבל כותב הרב קוק, קודם לזה, אנחנו אומרים מודה על האמת. מה זה מודה? מודה פירוש הדבר שמישהו אחר אמר לי אמת, ואני חייב להסכים, להודות. להודות, לא רק במובן של תודה, אלא לקבל. להגיד, אני מודה שזה נכון. מה פירוש שאני מודה שזה נכון? לא חשבתי על זה בעצמי. לא חשבתי כך קודם. לא הבנתי בלעדיך. אז תגיד, אבל זה מבחוץ, זה לא האמת שלי. מה פירוש האמת שלך? אמת היא דבר אובייקטיבי. דבר גדול. צריך לחנך אותך בצורה שמתאימה לך, אבל הדברים שמחנכים אותך אליהם צריכים להיות אמיתיים. וגם במה שמתאים לנפש שלך, הקדוש ברוך הוא נתן לך יכולות לקבל דברים מהחוץ. אל תגיד, זה לא אני, זה לא גדל אצלי. אם אדם היה מנסה כל דבר לקחת רק מה שגדל אצלו, הוא היה נשאר בן אדם קטן מאוד. יש אנשים כאלה היום. אדם לא מוכן בכלל לקבל מבחוץ. הוא קטן, הוא מצומצם. הוא לא בן אדם אמיתי. מה, האמת היא רק הקטן הזה? רק אתה? הפסיק המסוים שלך? זה כל האמת? ודאי שלא. האמת היא גדולה, ואתה יש לך את החלק הייחודי שלך, התרומה הייחודית שלך, הפיתוח המיוחד שלך והאמת הגדולה הזאת, אתה צריך להכיר את האמת הגדולה. אז אנחנו חוזרים כאן לחינוך. החינוך של האיש הפרטי, נחזור ונקרא, הלא הוא הוצאה מכוח אל הפועל. מהעלם לגילוי, את מה? את הכוחות והכישונות הנמצאים בנפש הילד בטבעה. זה יש בך. זה האופי שלך. זו יכולת שלך. ואנחנו צריכים לעזור לך לפתח אותה. או הדברים, הכוחות והכישונות הבאויים לפי טבעה של הנפש להתקבל בה ביותר מתוך ההשפעות החינוכיות השונות, דברים טובים וחיוביים שאתה תקבל מהחוץ. גם זה, קדוש ברוך הוא אפשר לך לקבל את הדברים האלה. כשגורמי החינוך, ההורים והמורים, הספרות והסביבה של הילד מותאמים ומכוונים לשכלול כישרונו הטבעי הזה של הילד, ופיתוחו בדרכי החיים השונים, אז החינוך הוא מוצלח וטוב. כלומר, אם אנחנו נעשה ליצור, אנחנו נעבוד שהחינוך יהיה טוב, פירוש הדבר שהחינוך יתאים לילד, לכל ילד. זה לא משימה קלה. אם אנחנו הופכים את החינוך לדבר שגרתי, לבית חרושת, שכולם נכנסים 40 תלמידים לכיתה, כולם שומעים הרצאה מהמורה, כולם עוברים מבחן, עונים את אותן שאלות, זה לא חינוך. יש כאן הקניית ידע במידה מסוימת, אבל זה לא חינוך. אתם יודעים, מבחינה הלכתית, כתוב בשולחן ערוך, שאין כיתה של 40 תלמידים. אסור שיהיה דבר כזה. גם לא של 30 תלמידים. רב שמלמד ילדים קטנים, כתוב בהלכה, אפשר ללמד 20 תלמידים. גם כל איש חינוך יכול להגיד לך את זה. למה? כי ב-40 תלמידים זו הרצאה. אתה לא מתייחס אישית לתלמיד. גם 30. כשיש לך סדר גודל של 20 תלמידים, יש הגדרות הלכתיות מדויקות, יש אפשרות של תוספת, עזרה. טוב. אבל אז אתה יכול ללמד ולהתייחס לילד. זה כלל בחינוך שממש נפסק להלכה. ולכן, ממשיך הרב ציודה, ובהפך, כשכישרונו הטבעי הזה של הילד נעזב, אתה לא מפתח את הילד על פי משהו. אם לא יפותח ולא ישוכלל, ודוגמה מובהקת, כשגורמי החינוך מכריחים וכופים אותו לצד אחר המוזר לו לפי טבעו, הרי הוא נעשה גבר, לא יוצלח. לא באמת חינכת אותו. גידלת אותו בצורה מעוותת. הוא יסבור, והחברה תסבור. הצלחת החינוך היא באותה מידה שהוא עומד, החינוך עומד על עמדתו הראויה ושומר את תפקידו. מהו תפקידו? כשהוא מתכוון כלפי הטבע הפנימי. כאשר באו האלוקים, כמובן, הטבע הזה, לא משאירים אותו בצורה גולמית. לא אומרים, ככה הוא, אין מה לעשות. לא, אנחנו רוצים להשלימו. יש דברים שצריך להשלים. יש דברים שצריך לפתח. יש דברים שצריך לשכלל. אבל כל זה מכוון למהותו של המתחנך. על ידי האמצעים, הגורמים והמסייעים השונים. אז כל זה הגדרה של חינוך. עכשיו כאן יש לנו תוספת שהיא חשובה לנו מאוד בימינו. אנחנו נדבר עליה לא היום דווקא, אבל בהמשך השיעורים. ואף התרבות האנושית הכללית כך. הרב ציודה אמר שתרבות היא חינוך, עכשיו הוא חוזר ולומד מהחינוך לתרבות. המובן הרחב הכולל של החינוך שהוא כולל באמת את כל עבודות רוח האדם השונות. החינוך באמת כולל את האומנות, את הספרות, את השירה, אפילו את מה שקוראים היום בידור, אף על פי שהביטוי מאוד לא מוצלח. כי אנחנו רוצים לא רק לבדר, להצחיק אנשים, אנחנו רוצים שאנשים יתפתחו. לא, לפעמים צריך לבן אדם זמן להרגע, לנוח, לראות דבר משעשע, בתנאי שהדבר הזה מתאים. מתאים לרוחו, מתאים לאמת. לא לעוות את האמת כדי שבן אדם יראה דבר משעשע. קל וחומר, לא לחנך את האדם בניגוד לאמת. הנה, היום יש לזה דוגמאות. הולכים, עושים דבר משעשע, צוחקים על אנשים אחרים. לפעמים אפילו מתעללים בבן אדם כדי שיהיה מצחיק. אז זה להתעלר בבן אדם? כן, אפשר להתעלר בבן אדם במילים. אפשר, מה שקוראים היום, לעבוד עליו. כלומר, לרמות אותו קצת, לשים אותו באיזושהי מציאות לא נוחה. ואז מפרסמים את זה, מצלמים את זה, ומראים את זה לכולם, וכולם צוחקים. יש איסור חמור בהלכה לבייש בן אדם ברבים. יש איסור ללעוג לבן אדם. יש איסור להגיד לבן אדם מילים לא טובות ולגרום לו עוגמת נפש. אנחנו מחנכים בסוג כזה של שעשוע, של בידור, אנחנו מחנכים למידות רעות, חוץ ממה שמי שעושה את זה עובר על איסור באותו הזמן שהוא עושה את זה. אז זה דוגמה של בידור שהוא כולו שלילי. נכון, בן אדם צוחק. נכון, הבאת את האנשים להגשה, איזושהי הגשה של נעימות. אבל זה בניגוד לרוח האדם במובן האמיתי. אפשר לשעשע בן אדם בצורה קשירה. אפשר לשעשע בן אדם גם בצורה חינוכית. ולכן, רב ציודה כותב כאן, המובן הרחב הכולל של החינוך הוא כולל באמת את כל עבודות רוח האדם השונות. כל מה שבן אדם עושה לפתח את הרוח. לפתח את הרוח זה ספרות ושירה, כפי שאמרנו. זה גם אם יש איזושהי צורה של הופעה, מופע שאנשים רוצים לראות, זה חלק מעבודות רוח האדם. ולכן המובן הרחב הזה הלא כמו כן השלמת היסודות הטבעיים. להשלים במה שיש באדם עוד, להוסיף לו. בסדר, האדם הזה רוצים שהוא יהיה שמח, אז אני יוצר, יש בן אדם שיש לו כישרון לשמח אנשים. חזל אומרים על זה דברי שבח מאוד גדולים. זה יכול להיות דבר מאוד חיובי לשמח אנשים, בתנאי שמסמכים אותם באמצעים חיובים, שמסמכים אותם תוך כדי גילוי יסודות אמיתיים ולא תוך כדי קלקולים. השלמת היסודות הטבעיים, גילויים והוצאתם מכוח לפועל, מיעלם לגילוי, כמו בחינוך, שכלולם ופיתוחם. וכשהוא עוזב את היסודות הטבעיים, אז הוא חוטא לטבע ההוויה, ואחריתו עדי עובד. אז בואו נסכם. יש חינוך, ויש תרבות. חינוך הוא פעולה שאנחנו מחנכים בן אדם, בתור יחיד. נכון שהחינוך עובד במערכות כלליות, רחבות, מקימים מערכת מוסד חינוכי, נכנסים אליו מאות, אולי לפעמים אלפי אנשים. אבל המטרה היא לכל אחד ואחד כפי מה שהוא צריך להיות. ויש עבודות חינוך כלליות גדולות שקוראים להן תרבות. חינוך במובן הלאומי, במובן החברתי, במובן הציבורי. בוודאי כשבן אדם בא וכותב ספר, הוא לא לא חושב, רגע, הוא יקרא את הספר, מה הוא יחשוב? הוא יקרא את הספר, מה הוא יחשוב? הספר מכוון לציבור, לכלל. זו גם עבודה חינוכית. זאת באמת עבודה חינוכית רחבה, גדולה, כללית. אבל גם הספר הזה צריך להיות מכוון לעורר דברים חיוביים. ולא משנה אם זה ספר בדברי תורה שהוא בוודאי עבודה חינוכית עצומה ומעולה מבחינה רוחנית. או שמישהו כותב ספר שמטרתו, כפי שאמרנו, לשעשע. לכתוב סיפור. מה המטרה של סיפור? בן אדם ישב, שעת מנוחה, יקרא את הסיפור הזה, ירגיש טוב. או זה יעורר אצלו משהו, מחשבות לאיזה כיוון. הדברים צריכים להיות חיוביים. שוב, כותב הרב קוק, יש דברים מפורסמים שלו, בהקדמה לשיר השירים, מופיע בחלק שני של עולת ראייה. מי שמשתמש ביכולת הספרותית או אומנותית לגלות את הדברים השליליים ולפרסם אותם, יש מקרים מיוחדים, בודדים, שכמו שעשו נביאי ישראל, צועקים נגד עבודה זרה, נגד חיסרון בנגדות, לא זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על סופר שבא ומסתכל על החיים האישיים של האנשים, אומרים, אתה מושחת. מה, כל הציבור צריך לדעת את זה? הוא צריך לתאר את השחיתות הזו? זה כמו שיבוא בן אדם ויגיד, מה, שירותים? למה שהשירותים יהיו סגורים? בואו נפתח את השירותים, שכולם יגישו את הריח. שכולם יראו את הדברים הלא יפים שם. זה מה שעושים הרבה מאוד סופרים. מי שלא יודע, היום הספרות מתגאה בזה, שהיא מגלה את הדברים המכוערים בחיי האדם. זה גאוות הסופר, שהוא תיאר בצורה כל כך מפורטת, כל כך חיה, כל כך צבעונית, את כל הזבל שבחיי האדם, שמי שקורא את זה רוצה להקיא. זה גאוות הסופר. אומר הרב קוק, זאת ספרות פסולה. פסולה ממהותה. זה לא מתקן את החיים. זה מכניס את האנשים לדיכאון. זה מביא את האנשים להזדהות לפעמים עם השלילה. זה גורם לכך שבן אדם שקוע בתוך הזבל. זה נותן לגיטימציה, בוודאי. ואדם שקוע בתוך זה, במקום להעלות את האדם ולהראות לו איך הוא יכול להתרומם ולתקן את החיים ולפתח את החיים, מראים איך בן אדם יכול ללכת ולשקוע בתוך דברים שליליים מכל הסוגים. וזאת הספרות, צריך מאוד להיזהר היום. אין לך כמעט סופר, לא מדבר על יהודים צדיקים שמתחילים לפעמים למצוא ספרים שלהם, אבל אין לך כמעט סופר מפורסם שלא משקיע חלק גדול מהאנרגיה שלו, ולפעמים כל האנרגיה שלו, בתיאור של דברים שליליים. אז זה גאוותו. ואתה קורא דבר כזה, אפילו אם אין בזה שום איסור, אתה משחית לעצמך את הנפש. ובדרך כלל יש בזה גם איסורים. כן, תיאורים של עבודה זרה, גילו הריות, שפיכות דמים, כל העבירות החמורות ביותר, ועוד הרבה עבירות קלות יותר, שהן גם כן אסורות. כן, מה רצית לשאול?
כאילו, עוד פעמים ככה פעות דרמטי בבית ספר, שזה טוב, שיש ביקורת, לא כמו פעם, שאנשים היו עושים, ואף אחד לא יודע. השאלה כאילו איך אנחנו משלבים בין חברה, כאילו ביקורתית בצד הטוב, שכן מודעת, כי יש בעיות שכן מתמודדת איתן, ומצד שני שלא באמת כל יום אנחנו הוקים את באמת ברחוב, אנשים לא פה, חופרים בשלילי כל הזמן, כל הזמן מדברים
אני מבין, תראה, אני לא חושב שאפילו צריך הרבה להתאמץ לענות לשאלה שלך, כי אני חושב שכל בן אדם ישר היום מרגיש שמה שקורה היום הוא לא טוב. בוודאי, צריך, יש פעמים שצריך להעביר ביקורת. יש לך מישהו מושחת, צריך להעביר ביקורת. מה זה צריך להעביר? גם אז, מה פרש ביקורת? צריך שכל העולם ידע שהוא חטא וכך וכך? זה רק במקרים קיצוניים שבן אדם מושחת צריך איכשהו מסע ציבורי נגדו כדי להצליח לתקן את העניין. מצבים רגילים. הולכים למשטרה, מדווחים, הולכים לדבר כזה, מדווחים לאיזשהו מוסד, מערכת ביקורת, מדווחים, ומטפלים בזה. לא צריך לפרסם את זה. כל הביטוי הזה של זכות הציבור לדעת, זה ביטוי אנטי-תורני ממדרגה ראשונה. זה לשון הרע. יש איסור לשון הרע בתורה. מה זה זכות הציבור לדעת? אם השכן שלי, יש, הוא נניח אפילו מעל בכספים. ועכשיו הוא מקבל עונש. יחזור בתשובה, לא יחזור בתשובה. מה, לי יש זכות לדעת את זה על פי התורה? אך ורק, אם יכול להיות שזה ייגע בי, יכול לבוא בן אדם ויודע ויגיד, תיזהר. אל תלווה לאדם הזה כסף, כי יכול להיות שהוא לא יחזיר. אחרת אין לי שום זכות לדעת את זה. לא רק שאין לי זכות לדעת, זה איסור לשון הרע לספר לי דבר כזה. אפילו אם הוא לא בסדר. קל וחומר בכל מיני אנשים שרק יש חשדות ורק זה ורק ככה ובסוף הדברים מתבררים כלא נכונים. ומה שהסופרים עושים זה אפילו לא זה. זה דיברנו עכשיו על העיתונות, שזה לא בדיוק הנושא של השיעור, אבל כמובן שיש בה, כמעט אי אפשר לקרוא עיתון היום, כלומר אי אפשר, עיתון רגיל אי אפשר לקרוא בלי לעבור היסוד לשון הבא. גם עיתון שנקרא עיתון דתי כמעט אי אפשר לקרוא בלי לעבור לאיסור לשון הרע. זה מצב מאוד מאוד חמור. והדבר הזה, חז"ל אומרים, עבודה, לשון הרע שקול כנגד עבודה זה רק גילוי עריות ושפיכות דמים. על לשון הרע אפשר להחריב את בית המקדש. זה דבר חמור מאוד. אבל אני דיברתי על ספרות. ספרות בכלל, על מה אתה מדבר? נא, יש לך בן אדם, הסופר הזה מתאר בן אדם מסוים שעשה עכשיו פשע שצריך לדווח עליו למשטרה? בכלל לא. הוא מתאר בן אדם תיאורטי, בן אדם לא אמיתי, אבל הוא מתאר לך את החיים ונותן לך להרגיש אותם. יש לו כישרון. סופר יש לו כישרון להפתח את הדמיון ואת הרגש, ואתה קורא את הספר ומרגיש כאילו שאתה שם. כישרון יפה מאוד. למה הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכישרון הזה? כדי שהוא יעורר בני אדם, יפתח אצלם דברים חיוביים, רגשות טובים, ומוטיבציה לעשות דברים טובים, ומוטיבציה לחיות את החיים בצורה חיובית וטובה. במקום זה, מה הוא עושה? הוא מתאר לך דברים שליליים. הוא מוריד לך את המוטיבציה. הוא יוצר לך הזדהות עם דברים שליליים. הוא אומר, אין ברירה, כולם מושחתים. אז הוא משתמש בכישרון שלו בצורה שלילית. זה דבר חמור מאוד. ואין בזה שום קשר למצב שצריך לצעוק נגד עוול או לתקן דבר. רק במקרים מאוד קיצוניים סופר יכול לעשות דבר כזה. היו מקרים כאלה, אבל לא. זה, אלה מקרים בודדים. כן, היו פה כמה שאלות.
אבל היום בקרי תקשורת גם מפורסם לרבים, בקרות, כי לשון הרע זה...
נו, אז אם לשון הרע, לשון הרע פה מפורסמת ברבים זה מתיר אותה. סתכל בחפץ חיים זה לא מתיר כלום, זה רק עושה את האווירה חמורה יותר. לא, לא נכון. יש על דיון ארוך מאוד בספר חפץ חיים, יש ביטוי כזה בחז"ל, שדבר שנאמר בפני שלושה מותר, חפץ חיים מסביר, וכך גם מסבירים הפוסקים האחרים, שמדובר במקרים מאוד מאוד ספציפיים, שדבר, אתה רוצה לספר לחבר שלך משהו, והדבר הזה אפשר לפרש אותו לחיוב, ואפשר לפרש אותו לשלילה, הוא לא דבר שהוא ודאי שלילי. אז אם הדבר נאמר בפני שלושה אנשים והם ממילא יבינו אותו בצורה חיובית, אז מותר לספר את זה למישהו אחר. אל תקחו מזה דוגמה לכלי התקשורת. מה שכלי התקשורת עושים זאת שחיתות. שחיתות מוסרית, חברתית, במובן היסודי ביותר. רבותיי, אני חוזר על זה ואומר את זה, שוב, זה לא נושא של השיעור. אבל כל בן אדם, אנחנו מדברים על חינוך, כל בן אדם צריך להיזהר בעצמו. מי שחשוף היום לכלי התקשורת, מתאבד מבחינה רוחנית. משחית לעצמו את הנפש. הדברים האלה הם איסורים ברורים מהתורה, מדאורייתא, מדרבנן, מדברי מוסר, מכל הבחינות. יש דרך לעשות את זה בצורה נורמלית, אבל הדרך הזאת היא בניגוד לכל מה שמקובל היום. לפני כמה שנים היה מקרה שהתחילו, היה בזמנו מה שנקרא ערוץ 7. מי שמכיר, שהקימו קבוצה, מה? כן, והם הקימו תחנת רדיו פרטית בלי אישור, לכן בסוף סגרו להם את התחנה. ובהתחלת הדרך הם היו אומרים רק דברים חיוביים. ובאו אליהם מתוך הציבור הדתי בביקורת. בא מישהו ואמר, אי אפשר להקים תקשורת כך. מה, אתם כאלה תמימים? אפשר להקים תקשורת שהיא רק חיובית? ואני זוכר, היה מישהו, היה בעיתון אחד, שגם נחשב לציבור הדתי, הימני, מישהו העביר ביקורת מאוד חריפה על הערוץ 7, בכיוון הזה שאמרתי, והעיתון הזה הוצף במכתבים של אנשים ישרים שאמרו, אם אתם כותבים כך, אנחנו מבטלים את המינוי לעיתון. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, סוף סוף שיהיה מישהו שידבר בצורה חיובית ולא יגיד כל הזמן שלילה, שלילה, ביקורת ולשון הרע.
ביקורת בונה.
יש ביקורת בונה. אם בן אדם אומר 90% חיובי ו10% ביקורת, בזהירות, בכבוד, לא בעוקצנות, לא שהוא מחפש איך לגלות את קלונו של חברו, אז יש מקום לביקורת בונה. לא שיבנו דבר רק על ביקורת בונה, אם בונים אותו רק על ביקורת בונה, ביקורת היא כבר לא בונה והיא כבר גם לא מאוזנת. כן, היה ועוד מישהו שרצה פה לשאול? רצית לשאול? כן.
הסיבוב של הבעיה היא לא רק אצל הסופרים, זאת אומרת, אם לא היה ציבור קונים, ציבור שמתעניין בסיפורת הזאת,
כן, זאת הערה מאוד חשובה, וזו הערה היא עוד יותר חשובה לגבי התקשורת. אם בן אדם, אם לא יקנו את הספרים של הסופרים האלה, אז לא תהיה להם פרנסה, לא יפרסמו את הספרים. כל התקשורת הרי קיימת בגלל תמיכה ציבורית. כל העיתונים קיימים בגלל הפרסומת שמפרסמים, כי כך וכך עיתונים מופצים והמפרסמים מפרסמים, ועל זה הם מתקיימים. אם אנשים יפסיקו לקנות את העיתונים האלה, הם יתחסלו. או, דבר הרבה יותר פשוט, ישנו כיוון. אתם אולי לא יודעים, רבותיי, לפני לא הרבה שנים, הסגנון של העיתונים במדינת ישראל היה שונה. היה יותר מכובד, פחות עוקצני, פחות המוני, פחות זול, זאת אומרת, מה שנקרא במובן הציבורי. ואז קם עיתון אחד, ואמר, אנחנו חייבים להצליח יותר. והם שינו סגנון, ויותר אנשים קנו את העיתון. שינו סגנון לרעה כמובן, הורידו רמה, דיברו בצורה פחות יפה, יותר זלזול באנשים, יותר עבירות בכל מיני תחומים מוסריים. ראו את זה העיתונים האחרים, אמרו, טוב, אנחנו חייבים להתחרות, גם אנחנו נעשה את זה. נכון, היום זה תחרות, מי כבר יותר זול, מי כבר כותב בצורה יותר מושחתת. וזה תלוי בנו. כל אחד קודם כל צריך להציל את עצמו. אל תכניסו את הדברים האלה הביתה. אל תכניסו אותם לתוך הנפש. זה דבר יסודי בחינוך. כל מה שאנחנו נלמד בחינוך, אם אתם עושים את זה, אתם אפשר לא לשמוע אף שיעור, בגלל שכל מה שאנחנו נלמד בשיעורים, אתם מקלקלים. אבל נוסף לזה, כמה שיהיו יותר יהודים שלא יחזיקו מהדברים האלה, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה עיתונים וכדומה, אז הדברים ילכו ויחלשו. ילכו ואו שישתנו או שפשוט ייפסקו. והיו כבר דברים כאלה בעולם. כן. יפה. זה בדיוק מה שלמדנו, יישר כוח. על פי הדרך של הנער, זאת אומרת על פי טבעו, כפי שראינו, אנחנו צריכים עכשיו באמת לחזור על הדברים של הרב ציודה, רק הענה פה לעוד, נשמע פה עוד שאלה, לחזור על הדברים של הרב ציודה ונבין איך מגלים מה הטבע. זה דבר מאוד חשוב. כן, מה רצית לשאול? זה לפרסם את השלילה כדי שבן אדם לא ילך, זה מה שדיברנו קודם על ביקורת בונה. זה דבר שצריך לעשות במיעוט של המקרים, צריך לעשות בצורה מאוד זהירה, יש על זה גם כן הלכות לשון הרע, זה לא מפקיע את הדברים מהלכות לשון הרע, וצריך מאוד מאוד להיזהר דווקא במקרה כזה בהלכות, ולכן מספר האנשים שמסגלים לעשות דבר כזה הוא קטן מאוד, וגם אז זה צריך להיות במיעוט של המקרים. מיעוט גדול, זאת אומרת, אמרתי, אם 90% נראה שמדברים הוא חיובי, ויש 10% של ביקורת, גם זה, מתוך כבוד, מתוך יחס מדויק, ענייני, אז יש מקום לעשות את זה, זה לא מה שעושים היום. אל תנסו לקחת דוגמה ממה שקיים היום, ותגידו, הנה, 10% צריך להיות כזה. כי הדברים לא רק מבחינה כמותית פגומים, אלא גם מבחינה איכותית. אבל נחזור לחינוך שכפי שנראה גם בהמשך הוא גם כן תרבות, גם כן כללי. אני הבאתי לכם בדף, הפסקה הבאה שמופיע אצלכם, הוא למעשה מסוף המאמר. הבאתי לכם את תחילת המאמר, וכמעט את ההתחלה וכמעט את הסוף. אבל צריכים את זה כדי להבין את ההתחלה, צריכים כאן את ההמשך. כותב הרב צבי יהודה כך, בישראל, עם ישראל, שעיקר מהות עצמו המיוחדת, ונדלג כאן, יש כאן כאילו מאמר מוסגר, מהקו כאן בשורה הראשונה, עד לקו בשורה הרביעית, עיקר מהות עצמות רוחה המיוחדת, היא בזכירה המתמדת. בזכירה של מה? בתוך עושר ושכלול של כל הפרטים והחלקים הרבים השונים מני חילוף הפירות שבהוויה, יש המון דברים בהוויה, ודאי. אנחנו לא מתעלמים, אנחנו לא עוצמים עיניים, אנחנו לא באים ואומרים, אנחנו סוגרים את עצמנו, לא. אבל אנחנו תמיד זוכרים בתוך כל העושר שיש בהוויה, בתוך כל הגיוון, את עומק הרוממות, הגודל והסגב של הכלליות האחת של ההוויה האלוקית. של תוכן החיים ויסודם הפנימי האחד הנצחי והקיים. כן? החובק את כל זרועות העולם ומעלם הוד ותעצומות אלוקיים, בישראל הלא בוודאי ובוודאי, שהתרבות הישראלית היא התרבות המיוחדת לא לישראל. אנחנו מדברים על חינוך ותרבות. על חינוך ותרבות שמתאימים לטבע. מה הטבע של עם ישראל? נדלג רגע לפסקה הבאה. התרבות הישראלית, וכאן זה מודגש, כן? התרבות היא תורת השם אלוקים חיים, שהיא התרבות האמית. כלומר, בא בן אדם ואומר, איך אני אדע מה האופי שלי? איך אני אדע מה הטבע שלי? איך אני אדע מה מתאים לי? תדע לך שקודם כל מה שמתאים לך זו תורה. זה הדבר הכי גדול, הכי כללי, הכי בסיסי והכי יסודי. זה הטבע שלך, אישית, בתור בן אדם מישראל, שלך, של הבן שלך אם אתה מחנך אותו, של התלמיד שלך אם אתה מחנך. זה הדבר הראשון והיסודי והגדול ביותר שאתה צריך לדעת. כן, מה רצית לשאול? זה תשובה ועוד איך. אני אסביר לכם למה במשל. תראו לעצמכם שיש לי ילד שאומר אני לא רוצה לאכול. לא רוצה לאכול. אומר, טוב, אולי הטבע שלו זה שהוא צריך לאכול, מה אתה אוהב? שוקולד. אולי הטבע שלו שהוא צריך לאכול שוקולד? כן? ילד אחר, שואלים אותו מה הוא רוצה לאכול? צ'יפס. כן? אולי הטבע שלו שהוא צריך לאכול צ'יפס? זה לא נכון. איך אני יודע שזה לא נכון? אני הורה פשוט, מה, אולי אני רק בן 20 ומשהו, אני לא יודע, כן, אבל אני הולך לרופא שהוא מומחה לגוף, הוא אומר, תשמע, נכון שיש אנשים שיש להם נטיות מסוימות, יש אנשים שיש להם אפילו אלרגיות מסוימות, אבל אנחנו יודעים שיש מערכת תזונה בסיסית שכל בן אדם חייב אותה. ואם הילד שלך לא יאכל את המידה הנכונה של, הוא ייתן לי רשימה, כן, פחמנים וחלבונים וויטמינים וכך ירקות וכך פירות וכך וכך דברים, הוא לא יהיה בריא. מה, איך אתה יודע? אפילו לא הבאתי לך את הילד. באתי לרופא להתייעצות, לא הבאתי את הילד איתי. הוא לא מכיר אותו, לא עשה לו בדיקות. תשמע, הילד שלך הוא בן אדם. אנחנו יודעים בוודאות מבחינה מדעית מה בן אדם צריך בתור תזונה. אז מה אני אעשה? אני אבוא הביתה, אני אגיד לילד, אתה חייב לאכול חסה. אגיד, לא אוהב חסה. לא נורא. הוא יכול לאכול במקום חסה, הוא יאכל כרוב. הוא לא אוהב כרוב, ניתן לו סלרי. הוא צריך לאכול ירק, ירוק, אחר כך יאכל ירק, משהו אחר, יש עגבנייה, יש דברים, יש גיוון. נכון? אבל כל בן אדם חייב את היסודות האלה. נעבור מאוכל לאוכל. תן לכם דוגמה. כל יהודי בשבת צריך לאכול שלוש סעודות. מה? אבל אמרת שכל בן אדם שונה, כל בן אדם עם אופי שלו, ודאי כל בן אדם עם אופי שלו. לא אמרתי לכם אם לשיר זמירות, איזה זמירות לשיר, באיזו מנגינה לשיר, אולי פעם תשירו כך ופעם תשירו אחרת ופעם לא תשירו. לא אמרתי לכם מה לאכול, צריך שתי חלות. חלות יכולות להיות חלות, פיתות, לחמניות, מצות לאשכנזים שמברכים המוציא על מצות. יש גיוון. אבל בתוך הגיוון הזה יש בסיס של מצוות התורה. אתה אוכל סעודה בשבת. אתה עושה קידוש, יש שני לחמים, מה שבכל צורה שהיא, מברכים המוציא, ממשיכים בסעודה, מה שאתם רוצים, ומברכים ברכת המזון. כולם! זה הטבע של עם ישראל. את זה אנחנו יודעים מבחינה מדעית שהיא יותר חזקה גם מהמדע של התזונה וכל המדעים האחרים. אנחנו יודעים את זה מבחינת המדע האלוקי. עכשיו אתה בא ואומר, אבל אני בא לתורה, הנה, אוי, יש לי ארון ספרים מלא, מה אני אלמד? מה מתאים לי? אז נמשיך את המשל. לא. יבוא הילד ויגיד, אבא, אני בסדר, אני מוכן בכל, תגיד לי אתה מה לאכול. טוב, אז אתה בונה לו מערכת יסודית. מה? אני עוד לא שמעתי על הורה שאומר, הילד שלי הוא נחמד והוא מוכן לאכול את הכל ואני לא יודע מה לתת. יש מאכלים יסודיים שכל אחד מקבל, בדברי תורה זה עוד יותר קל. מדוע זה עוד יותר קל? כי באוכל אתה יכול לתת לאותו ילד יום אחד לחם, יום שני מאמן ופיתה, ויום שלישי מצות וכך הלאה. אבל בדברי תורה, אם אני אתן לך יום אחד ללמוד חומש עם רשי, ויום שני ללמוד חומש עם רמב"ן, ויום שלישי ללמוד חומש עם אור החיים, ויום רביעי ללמוד חומש עם מה יש פה? עם איזה, מה?
הנציב.
עם הנציב, יפה, העמק דבר של הנציב. ראשית אתה תתבלבל לגמרי. שנית, מה עוד לא למדת את רשי? כולנו יודעים שרשי הוא המפרש היסודי ביותר. מה אתה מתחיל ברמב"ן שהוא יותר קשה? מה אתה עוד הולך למפרשים עוד יותר מאוחרים? אז לכן, אתה תבוא אליי, אני אתן לך, אדוני, תתחיל ללמוד חומש עם משהו. וכך גם בדברים אחרים. אם לא למדת את היסודות, מה אתה מתלבט? אתה שואל אותי, איזה דברי תורה ללמוד? האם ללמוד חסידות, ללמוד כתבי הרב קוק, ללמוד זה, ללמוד זה? רק רגע. אתה למדת את הדברים היסודיים כבר? אתה יודע בכלל ללמוד? לכן זה לא שהתורה היא כל כך גדולה שבן אדם הולך לאיבוד. יש, ברוך השם, אני חושב כמעט כל רב שאתה תשאל, הוא יגיד לך מה הדברים היסודיים, היא תהיה זהות כמעט מוחלטת בין כל הרבנים. יש קצת שאלה, תלמד את זה קודם, איזה סדר, איזה כמות, פחות או יותר עדיין זה יהיה אותו דבר. זאת התזונה הבסיסית של בן אדם מישראל, והכללים מאוד ברורים, מאוד ידוע מה הקודם. אחר כך בא בן אדם לרמות גבוהות, למדת כבר שנים, אתה כבר יודע ללמוד גמרא, ואתה למדת משנה, ואתה למדת תנ"ך, ולמדת הלכה, ולמדת ספרי אמונה יסודיים, ועכשיו אתה בא ואומר מה מתאים לי באופן מיוחד. טוב, אחרי שלמדת הרבה, יהיו לך רבנים שאתה יכול להתייעץ איתם, אז כבר תבוא ותשאל את השאלה הזאת. ואם אומרים, אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. אז יש פה רב גדול מאוד, יש לנו במכון מאיר, לא מלמד במערכת הרגילה, רב טאו. מה, מה זה במקום של ליבו חפץ? איך אתה יודע אם ליבך חפץ או לא? ניסית את זה וניסית משהו אחר שאתה יודע שזה יותר? אין אדם לומד במקום של ליבו חפץ, אלא במקום של ליבו חפץ. זה תלמיד חכם שלמד כבר את כל התורה כולה, אז הוא יודע אחרי שהוא למד את הכל שהדבר הזה הוא במיוחד אוהב אותו. אבל אם לא למדתי כמעט שום דבר, איך אני יודע שדווקא בזה ליבי חפץ? אולי אם נתאם משהו אחר זה יהיה לי עוד יותר טעים. מובן? בעצם. אז זה לגבי התזונה הבסיסית של אדם מישראל. קודם כל, תורה. היא התרבות האמיתית. אנחנו גם צריכים להבין מה זה אומר לנו. היא לא, בואו נמשיך כאן בדברים של הרב צבי יהודה, היא לא משהו כופה ועומד ואינו כלל בהתעלות החיים והוויה התרבותית. כלומר, התורה, יש אנשים שחושבים, תורה? מה, התורה זה כבר אלפי שנים, מה, התורה זה דבר מיושן. איזה דבר מיושן? כל מי שלומד תורה, מי שנמצא איזה זמן בתורה, יודע שהתורה בניגוד לתחומים אחרים, היא מעלה את האדם, היא דוחפת את האדם לחפש, לתקן, לברר, לגלות. אין דבר כזה כמו תורה, אנחנו מדברים הרי ביטוי מפורסם חידושי תורה, כל הזמן מחדשים בתורה. מגלים דברים חדשים ומוצאים דברים חדשים, ואני מגלה את עצמי בתורה, ואני מחפש איך להיות יותר בתורה, ואיך להיות יותר בן אדם, ואיך להיות יותר עצמי. וזה רק התורה עושה. תרבות אחרת היא קופת ועומדת. היא לא מעלה את החיים ואת ההוויה התרבותית. מה, בגלל שבן אדם שמע איזה תוכנית בידור או אפילו קרא איזה ספר, אז הוא משתנה לפעמים איכשהו, משהו. אבל עכשיו במה הוא משתנה? אנחנו גם לא מדברים על קולטורה, כאן הוא בכוונה משתמש במילה הלועזית, כי לצערנו יש הרבה יהודים שחושבים מהי תרבות, תרבות הכי טובה זה מה שקיבלנו מבחוץ, מה שלקחנו מהגויים, מה שהעתקנו, חיקוי. לא קולטורה המשתעבדת לשכלול החיים והתפתחותם בריבוי הגוונים והצורות הפרטיים של החיים של עצמם, מתוך שכחת תוכן החיים ויסודם הפנימי. הכולל האלוקי. אבל מה עושה התרבות הזאת? כפי שתיארנו קודם את הסופרים שהם מחפשים את כל הדברים השליליים בחיים, התרבות מחפשת איך להרבות גוונים. כן? ההוא, הבדואן ההוא, הוא עשה בצורה כזאת. אז צריך לבוא בדואן אחר, רוצה לחדש, אז הוא מוצא איזה גיוון אחר, איזה צבע אחר, איזה צורה אחרת, איזה סגנון אחר. טוב, אין שלילה בעצם הדבר שיש גוונים שונים. בוודאי. אם אנחנו מדברים על דברים טובים, אז אפשר לעשות דבר טוב, כמו שהזכרנו קודם, זמירות שבת, במנגינה כזאת, במנגינה אחרת, בצורה כזאת, מישהו יבוא וישיר זמירות חדשות, גם כן טוב. יפה. אבל מה התנאי? שלא שוכחים את תוכן החיים ויסודם הפנימי, הכולל האלוקי. כל הגוונים צריכים לבוא מתוך מטרה, מתוך ערך, מתוך התוכן של החיים, שהוא אותו אנחנו מוצאים בתורה. גם בתורה יש הרבה גוונים, כפי שהיינו קודם. אבל התוכן החיים הוא תמיד דבר אמיתי וגדול. תמיד יסוד. לעומת זאת, כשבאים לתרבות, שוכחים את התוכן. שוכחים את העצמיות. שוכחים באמת את הטבע שלנו. ואז בן אדם הולך לאיבוד. בדיוק כמו שאם היינו מחנכים ילד, והיינו מציפים אותו בהמון המון דברים יפים וצבעים וסיפורים והכל, אבל לא היינו שמים לב מי הוא, היינו מאבדים אותו. אז ככה עם מאבד את עצמו. כשהוא מביא, מייבא מבחוץ, כל מיני תכנים וסגנונות ולפעמים גם רעיונות וכאילו מחשבות וכל מיני דברים שהם לא שלנו, ושוכח את התוכן העצמי. כשיש את התוכן, אז אפשר להתרחם. חז"ל אומרים, יש שני פסוקים בנביא. פסוק אחד אומר, עם ישראל, אתם לא בסדר. לא עשיתם כמעשה הגויים. מה לא עשינו כמעשה הגויים זה לא בסדר? פסוק אחר אומר, אתם לא בסדר, עשיתם כמעשה הגויים. תחליט. צריך לעשות כמו הגויים? לא צריך לעשות כמו הגויים. אומרים לך, זה ודאי, לנביא הייתה הרבה מאוד ביקורת על עם ישראל. כי הם עשו כמו המקולקלים שבגויים, ולא למדו מהמתוקנים שבהם. יש דברים מתוקנים אצל הגויים? מה, אנחנו נגיד עם הגויים, אספר לכם סיפור מצחיק. פעם, בתקופת המנדט, היו פה האנגלים. והתחיל פה שירות אוטובוסים. היום זה חברת אגד. התחיל שירות אוטובוסים. היהודים בארץ ישראל אמרו, אצלנו, אנחנו, זה לא אנגליה. אין דבר כזה תור לאוטובוס. האנגלים מנומסים, הם יכולים לעמוד בתור. יהודים בארץ ישראל לא יכולים לעמוד בתור. חברת אגד התעקשה, שמה, לא יודע מי ש... לא, יש היום קצת דברים כאלה, שמה גדרות, וזה חייבים לעמוד בתור. לעלות לאוטובוס אותו. התברר פתאום שגם יהודים יכולים לעמוד בתור. אז מה, אז למדנו מהאנגלים לעמוד בתור, זה דבר שלילי? אין בזה דבר שלילי. כמתוקנים שבהם, עשינו. אבל אם לומדים מהמקולקלים שבגויים, ודווקא מהמתוקנים לא לומדים, על זה לנביא יש ביקורת מאוד חריפה. אז אפשר לקבל המון גיוון מאומות העולם. יש המון דברים שאפשר ללמוד. גם בתוך ארץ ישראל, בתוך הטבע, בתוך התורה, יש המון גיוון. אבל התנאי לכל הגיוון בחינוך ובתרבות הוא זכירת היסוד. כי אם, נסיים פה את הדברים של הרב צבי יהודה, אם קובעים מסלול, כאילו אדם אומר, זה אני, יש לי מסלול אישי, אבל המסלול הזה היא הפקית וניגודית לערך חייה וטבעה שלה, הטבע של עם ישראל, הטבע של הנפש של האדם, כן? אז מה קורה? אז כי הפקיד גם לטבע ההוויה בכלל ולערך החיים. לערך החיים של האדם ושל ישראל. חסירה מתוך כך כל זכות קיום וכוח קיום. לתרבות כזאת, לחינוך כזה, אין זכות קיום, כי היא נוגדת את האמת, ואין גם כוח קיום. בסופו של דבר, הדברים האלה פשוט נופלים. אנחנו יכולים לראות את זה מסביבנו. מה שקורה לצערנו, מה שנקרא חינוך במדינת ישראל, שיש כל פעם ועדה חדשה, מה לעשות עם החינוך, ומה נכשל בחינוך, ויש סקרים, אנחנו נכשלים פה ונכשלים שם, ומספיק להיכנס לבית ספר ולראות איך הילדים מנהגים, אתם מבינים שיש פה כישלון. למה זה קורה? אספר לכם סיפור. לפני כמה שנים, הייתה קרובת משפחה רחוקה שלי, שהייתה מחנכת הרבה שנים בבית ספר, מה שנקרא בית ספר ממלכתי. יום אחד אני פוגש אותה, מה נשמע? יצאתי לפנסיה. מה, את בגיל שלך? בכלל לא הגעת לגיל פנסיה? כן, די, לא מסוגל ללמד. אני ניסיתי, מספר לי, ללמד את הילדים ערכים, ובא אליי ואמרו לי, מה את מטיפה? אין מקום לערכים אצלנו. תלמדי את החומר, תלמדי את מה שכתוב בספר, אל תנסי להכניס ערכים. אני לא יכולה לחנך, לא יכולה ללמד ערכים. יצאתי לפנסיה. זה סיפור מלפני איזה 20-25 שנה, מי שיודע לאן מערכת החינוך היא דרדרה מאז עד היום, כפי שאני אומר, רק מספיק רק להיכנס לבית ספר ולראות את הילדים. אז אנחנו למדנו היום את יסוד העניין של חינוך. מהו חינוך באופן יסודי? למדנו את זה בדברי הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. אנחנו נמשיך בעזרת השם בשיעורים הבאים, גם בחינוך באופן כללי, גם בנושאים פרטניים בתוך החינוך. יש לנו עכשיו, ברוך השם, גם חודש עם הרבה ימים מיוחדים. יכול להיות שבמסגרת השיעור נתייחס גם לענייני דיומה. אבל בעזרת השם נמשיך בנושא החינוך. תודה רבה. תודה לכם.